אלה מכם שהייתם איתנו, אז בשבוע שעבר אנחנו התחלנו מסע חדש באיגרת של שאול לאפסים. אחרי שקצת הזכרנו את הרקע של הקהילה ושל הכתיבה של הספר, דיברנו בעצם, למדנו את שני פסוקים הראשונים. ראינו ששאול שהיה שליח אלוהים על פי רצון של אלוהים, הוא זה שבעצם גם כמובן כתב את האיגרת. הוא כותב את האיגרת לקהילות באזור אפסוס. ראינו גם שאפסוס היה העיר השלישי בגודלה פחות או יותר באימפריה הרומית, לכן הייתה עיר חשובה. הזכרנו ששאול בילה שם כשנתיים, ולכן הוא גם ראה במקום הזה מקום חשוב. גם כמובן התייחסנו גם לשני פסוקים הראשונים, בעצם המבוא של האיגרת, ששאול בעצם כותב את האיגרת לקדושים ולמאמינים, או בעצם גם למאמינים שהם גם נאמנים. והוא מאחל להם חסד ושלום, שרק אלוהים האב ואדון ישוע יכול למעשה להעניק לנו במלוא מובן שלהם. חשוב לנו גם הבוקר, למרות שלא דיברנו על זה בפעם הקודמת, קצת להבין את המיקום של האיגרת לאפסים בכתובים. אנחנו יודעים שבכתובים יש לנו 66 ספרים, 39 בתנ"ך ו-27 כמובן בברית החדשה. למרות שאנשים רבים ותקופות ארוכות כתבו את דבר אלוהים, המסר המרכזי של הכתובים הוא אחד ויחיד. אנחנו גם יודעים שההתגלות הכתובה של אלוהים היא התגלות שהיא ברצף, אבל היא גם מתפתחת. כלומר, את הדברים שאלוהים למשל הבטיח בספר בראשית, בתחילת ספר בראשית, אנחנו רואים את התגשמותם בהמשך, חלק מהתגשמותם בברית החדשה ואף אפילו בספר ההתגלות. לכן חשוב לנו שאנחנו לומדים ספר גם להבין את המיקום של הספר, ובמיוחד המקום של הספר בתוכנית הישועה של אלוהים. לכן אנחנו מבינים שהאיגרת לאפסים, שהוא אחד מה-13 האגרות ששאול כתב, נכתב אחרי תקומתו של המשיח, אחרי עלייתו למרום, וגם כמובן אחרי שהוא התגלה לשאול בדרך לדמשק. אנחנו גם יודעים כמובן שקהילת המשיח בעת החדשה בעצם נוסדה בחג השבועות, כפי שאנחנו קוראים במעשה השליחים פרק ב'. ולכן כל זה אומר לנו שאנחנו קוראים את איגרת לאפסים, אז אנחנו מבינים שכל מה שכתוב שם בעצם מיועד ישירות אלינו כקהילת המשיח, והם נכונים במלואם גם עבורנו היום. אז בואו נקרא את הקטע שאנחנו נלמד היום. כמובן, כמו גם פעם הקודמת, לא נספיק לדבר על הכל, אבל אנחנו נקרא את פסוקים 3-14 של איגרת לאפסים בפרק א'. אז פרק א' של איגרת לאפסים, פסוקים 3-14. הנה מה אומר לנו דבר האלוהים. ברוך האלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר בירך אותנו בכל ברכה רוחנית בשמיים במשיח. כשם שבחר אותנו בו בטרם היווסת תבל, להיות קדושים ובלי דופי לפניו באהבה. הוא יעד אותנו להיות לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו, לתהילת כבוד על חסדו אשר העניק לנו באהובו, שבדמו יש לנו הפדות, סליחת החטאים, כפי עושר חסד האלוהים. את החסד הזה הוא השפיע עלינו במלוא חוכמה ובינה, והודיע לנו את סוד רצונו, כפי חפצו, את התוכנית שהקדים וערך בו, התוכנית לקבץ את הכל במשיח במלואת העתים, את מה שבשמיים ואת מה שבארץ. ובו נועדה לנו נחלה, כי נבחרנו מראש לפי תוכניתו של הפועל בחול, בהתאם למחשבת רצונו, כדי שנהיה לתהילת כבודו, אנו המקדימים לכבוד למשיח. ובו נחלתכם, גם אתם, שכן בשומעכם את דבר האמת, את בשורת ישועתכם, ובהאמינכם בו, נחתמתם גם אתם ברוח ההבטחה, רוח הקודש, אשר היא עירבון לנחלתנו עד לפדיית הקניין לתהילת כבודו. אמנם בתרגום החדש שאני קראתי ואולי רובכם משתמשים בו, יש לנו כמה משפטים כאן, בעצם חמישה משפטים, אבל 12 הפסוקים האלה בעצם בנויים ממשפט אחד ביוונית. ואת הסיבה לכך, אם אתם רוצים לדעת יותר, אז בשבוע הבא אנחנו מתחילים קורס ביוונית, אז אתם מוזמנים להצטרף וקצת להבין יותר. וואו, תודה רבה. להבין קצת יותר את המשמעות של המשפט הזה ומדוע כל המשפט הזה הוא בעצם בנוי, או כל הקטע הזה בנוי ממשפט אחד. גם חשוב לזכור, אני חושב שבריין פעם הזכיר לנו באחד מבית ספר שבת, שכותבי הברית החדשה שכתבו ביוונית על פפירוס, בעצם כתבו בלי רווח, בלי רווח בין המילים, בלי רווח בין המשפטים, וכמובן שהחלוקה שלנו יש היום, שמקל עלינו מאוד, לא הייתה כמובן גם חלוקה. אלא שבעצם האות הראשון של המילה הראשונה החלה ברצף עד סוף האיגרת. ולכן גם את זה חשוב לנו לדעת. הם רצו כמובן לחסוך מקום, כי פפירוס היה יקר, גם הכתיבה הייתה יקרה, הרבה יותר יקר מהנייר שהיום אנחנו קונים ומכניסים למדפסת ומדפיסים. וזה גם כמובן אחד הסיבות, דרך אגב, אלה מכם שכן משתמשים בתרגום של דליץ', בתרגום של דליץ' אין נקודה. בסוף כל פסוק יש נקודותיים, אפילו בסוף הספר אין נקודה. אבל כאשר אנחנו קוראים את הפסוקים האלה ברצף וללא סיום משפט, צריך אורך נשימה קצת ארוכה, אפשר לחוש את ההתלהבות של שאול במה שהוא כותב כאן. הוא כותב על הדברים הנפלאים שאנחנו תכף נדבר עליהם. הוא פשוט מתחיל לכתוב והוא ממשיך לכתוב ולכתוב על כמה שהתוכנית הישועה של אלוהים היא אכן נפלאה. במקור היוונית, בכל פסוק, בכל חלוקה של פסוק שיש לנו, יש אזכור של המשיח בדרך זו או אחרת. שוב ושוב אנחנו שומעים ורואים את המילה במשיח, בו, על ידי ישוע המשיח הוא באהובו. הפסוקים האלה הם למעשה מזמור תהילה לאלוהים האב, לאלוהים הבן ולאלוהים הרוח. זו למעשה דוקסולוגיה. הפסוקים הללו מלמדים אותנו מעל הכל את כל הברכות השמימיות שאלוהים נתן לנו במשיח. וכאשר אלוהים אומר לנו שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, יש סיבה טובה לכך. עלינו לקיים את הדיבר הזה, לא רק מכיוון שאלוהים מצווה אותנו וזה דבר האלוהים, אלא מכיוון שיש בו גם היגיון. רק אלוהים האחד במשיח יכול להעניק לנו את כל הברכות שנפרט אותם. בגרת הראשונה ליוחנן, בפרק ה', פסוק 12, הגרת הראשונה ליוחנן ה', פסוק 12, נאמר לנו שמי שיש לו הבן, יש לו חיים. מי שאין לו הבן, אין לו החיים. אם יש לך את הבן, יש לך את כל הברכות השמימיות. ואם אין לך את הבן, אז אין לך כלום, כי אין לך חיים, גם אם אתה חושב שיש לך חיים. אבל למעשה, אין לך. זה מה שאומר לנו דבר אלוהים. אני מקווה שיש לנו חיים, כי אנחנו במשיח. זו לא שאלה של מה בכך, אלא שאלה של חיים ומוות באמת. ולכן אני מקווה שכולנו נדע את החשיבות של השאלה הזו וגם נדע לענות לה. את הדוקסולוגיה של שלו שאול מתחיל עם אלוהים האב, ואז הוא אומר או עובר לאלוהים הבן ולבסוף גם לרוח הקודש. בעצם אפשר את הפסוקים האלה, אפשר לחלק אותם למעשה לשלושה חלקים. כלומר, פסוקים 3-6, זה בעצם מדובר על אלוהים האב. פסוקים 7-12, מדבר על אלוהים הבן. ושני פסוקים האחרונים, 13-14, מופנים לאלוהים הרוח. נדבר קצת על פעולתו של אלוהים מקדם. הרב שאול, שהיה רודף המאמינים והקהילה לפני כן, הוא אומר לנו שעל ידי ישוע הפך לשליח המשיח ישוע ברצון אלוהים. וזה מה שראינו בשבוע שעבר, בשני פסוקים שפותחים את האיגרת. הוא מתחיל במילים כאן, ברוך האלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח. כאשר נבין את העומק, את הרוחב ואת גודלו של חסד האלוהים, שהוא אגב הנושא המרכזי של האיגרת לאפסים, ובוודאי בשלושת הפרקים הראשונים, אז נוכל להבין מדוע בדברי הפתיחה נכתב הקדושים אשר באפסוס המאמינים במשיח ישוע. הם ועוד מיליוני אנשים בעולם, וגם כמובן אנחנו כאן ועכשיו ובימינו יחד, אנחנו קדושים בגלל תוכנית הישועה של אלוהים, אשר הוא תכנן לפני שאמר יהי בספר הבראשית ובבריאת העולם. בגלל תוכנית הישועה הנפלאה של אלוהים, אשר האב תכנן, הבן ביצע והרוח מיישם ומממש בחיים שלנו, אז אנחנו קדושים וגם נאמנים, מכיוון שאלוהים הוא גם נאמן. הכתוב לא אומר לנו, דרך אגב, שנהיה קדושים, אלא שעכשיו כבר אנחנו קדושים, אך רק בזכות התוכנית של אלוהים שבחר אותנו עוד לפני בראשית. אלוהים הזה הוא אכן ראוי לכל ברכה מאיתנו. לכן שאול באופן טבעי מתחיל באומר ברוך האלוהים. עכשיו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה זה ברוך או מה זה ברכה. אנחנו הרבה פעמים משתמשים בזה בתפילות שלנו, אנחנו מאחלים לאנשים שיהיו מבורכים. אנחנו מתפללים עבור עצמנו שאלוהים יברך אותנו. מה זה המילה הזו ששאול רק בפסוק הראשון משתמש בו שלוש פעמים? ברכה משמע לומר דברי שבח ומסר או מסרים טובים על מישהו או לעשות משהו טוב לאחר. וכאשר אנחנו מברכים את אלוהים, אנחנו משבחים אותו על אופיו וגם כמובן על מעשיו. וזה בדיוק מה ששאול עושה כאן. הרי בקטע המאוד ארוך הזה, הוא מספר לנו על נפלאותיו של אלוהים, על תוכנית הישועה הבלתי נתפסת, המדהימה של אלוהים. הוא מספר לנו על נפלאותיו של אלוהים. שאול מהלל את אלוהים, בדיוק כפי שאנחנו עושים כאשר אנחנו באים ביחד ומהללים את אלוהים בשירה שלנו, בתפילות שלנו, ואפילו במעשר שאנחנו נותנים. כאשר אנחנו קוראים את דבר האלוהים ולומדים אודותיו, זה גורם לנו לא רק להאמין, אלא גם לברך את אלוהים שמעניק לנו ישועה כל כך נפלאה. הוא גורם לנו לשבח ולהלל את אלוהים. בבראשית י"ד, בפסוקים 19 ו-20, כאשר אברהם פוגש את מלכי צדק, שהיה מלך שלם וכהן לאל עליון, במפגש הזה אברהם זוכה לברכה ממנו, כאשר הוא אומר לו, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. וגם הוא כמובן מברך את אל עליון, כאשר אומר, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך. כלומר, מלכי צדק מברך את אלוהים על כך שהוא נתן ניצחון בידיו של אברהם מהאויבים שלו. גם בהמשך ספר בראשית, כאשר אלימלך, עבד אברהם, הולך לחפש כלה ליצחק ופוגש את רבקה ליד הבאר, והוא מבין שהיא למעשה קרובת המשפחה של אברהם, אז הוא מברך את אלוהים במילים שמשה עבד אלוהים כותב לנו בבראשית כ"ד, פסוקים 26 ו-27. שימו לב למה שהוא אומר בבראשית כ"ד, 26-27. ויקוד האיש וישתחווה לאדוני, ויאמר, ברוך אדוני, אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ואמתו. מאם אדוני, אנוכי בדרך, נחני אדוני בית, אחי אדוני. כלומר, משרת אברהם משבח את אלוהים על כך שהוא הדריך אותו והביא אותו למקום הנכון ולמשפחה הנכונה. הוא משבח ומברך את אלוהים על כך שהדריך אותו. וזה גם מה שאגב נעשה במלכות השמיים, כפי שאומר לנו יוחנן בהתגלות של ישוע המשיח בספר האחרון בפרק ה' בפסוקים 11 עד 13. שם כתוב, ראיתי ושמעתי כל מלאכים רבים סביב לכיסא ולחיות ולזקנים. מספרם רבבות רבבות ואלפי אלפים. והם אומרים בכל גדול, ראוי הסה שנזבח לקבל גבורה, עושר וחוכמה וכוח ויקר וכבוד וברכה. וכל בריאה אשר בשמיים ובארץ ומתחת לארץ ועל הים וכל אשר בהם, שמעתי אומרים ליושב על הכיסא ולשא הברכה והיקר והכבוד והעוז לעולמי עולמים. זה מה שיעסיק אותנו בשמיים, בנצח הנצחים. והבוקר גם שנתן קרא ממזמור קוף, ראינו שגם שם כתוב ברוך אדוני. בשונה מאיתנו, שאנחנו יכולים רק אולי לשבח ולהלל את אלוהים במילותינו, אלוהים מברך אותנו במעשים. הרי המעשים שלנו יכולים להוסיף או לשנות שום דבר באלוהים. אבל אלוהים כן מברך אותנו במעשים. ואת זה מסביר לנו שאול, כאשר הוא פורס בפנינו את ההיסטוריה של הישועה שלנו. אלוהים בירך אותנו בכך. שימו לב לשבעה דברים האלה. פסוק 4 אומר שבחר אותנו להיות קדושים. אחר כך אומר שיעד אותנו להיות לו לבנים בפסוק 5. שפדה אותנו וסלח לנו על החטאים בפסוק 7. שהודיע לנו את סוד רצונו בפסוק 8. שקיבץ אותנו במשיח פסוק 10. שהעניק לנו נחלה בפסוק 11. הדבר השביעי והאחרון, ושהחתים אותנו ברוח הקודש בפסוק 13. שמתם לב מה וכמה אלוהים עושה עבורנו? יותר נכון, עושה ועוד יעשה עבורנו באהבתו ובחסדו הגדול עבורנו. איך עלינו להגיב לפעולה הזו של אלוהים? רק על ידי כך שאנחנו מברכים אותו, מראים את אהבתנו אליו, גם בכך ששומרים את מצוותיו. הברכות הללו שיש לנו, ניתנה לנו במשיח, ולא באף אדם או גורם אחר. הברכות הללו שאלוהים העניק לנו, הם כל הברכות הרוחניות האפשריות שקיימות בשמיים. שני דברים חשובים נובעים מהאמירה הזו של אלוהים. ראשית, שזכינו בכל הברכות הרוחניות בשמיים. לא חלק מהם, לא בתשלומים, אלא 100% של כל הברכות הרוחניות האפשריות. שנית, נאמר לנו שאלוהים בירך אותנו. הפועל כאן הוא עבר. כלומר, לא שאלוהים מברך אותנו עכשיו, לא שהוא יברך אותנו בעתיד, אלא שהוא כבר בירך אותנו בכל הברכות האפשריים. כלומר, תם והושלם. אז בצדק, עלינו אולי לשאול את השאלה, אם זה כך, איך יכול להיות שבכל זאת יש לנו אתגרים בחיים שלנו? איך זה שיש לנו קשיים בחיים שלנו ואנחנו מתמודדים גם עם החטא? האם אמנם אלוהים כבר בירך אותי בכל הברכות השמימיות האפשריים? התשובה היא כן, כי זה מה שאומר דבר אלוהים. אלוהים נתן לנו את הכל. ואם לא די בכך, גם פטרוס באיגרת השנייה שלו אומר לנו דבר מאוד דומה. בפרק הראשון של איגרת השנייה לפטרוס, בפסוק 3, הוא כותב לנו כך, ואומר לנו בעצם את מה ששאול אומר בחדות ובבירור. אומר לנו, הן גבורתו האלוהית ניתנה לנו את כל צרכינו לחיים ולחסידות, על ידי ידיעתנו את הקורא אותנו אל כבודו והודו. בגבורתו, כלומר בכוחו של המשיח, אלוהים נתן. כלומר, בעבר הוא נתן לנו, לא עכשיו, את כל מה שאנחנו זקוקים לו בחיים האלה כמאמינים. אנחנו חייבים ויכולים לחיות בחסידות. כלומר, אנחנו יכולים לחיות בנאמנות, ביראה וגם בציות לאלוהים. אנחנו יכולים כי הוא כבר נתן לנו את כל מה שאנחנו זקוקים לו. הבעיה היא לא מה שאין לנו, אלא הבעיה היא שאנחנו לא משתמשים במה שאלוהים כבר נתן לנו. ולכן בתפילות שלנו אנחנו לא צריכים להתפלל שאלוהים ייתן לנו יותר אהבה. אנחנו צריכים להתפלל שאלוהים יעזור לנו לאהוב באהבה שהוא העניק לנו, גם את אלה שהם אויבים שלנו. אלוהים נתן לנו צ'ק פתוח. השאלה היא, האם אנחנו מוכנים לרשום את הסכום בצ'ק הפתוח? ואלוהים גם אומר לנו, לא לפחד לכתוב כל סכום, כי יש כיסוי מלא לכל מה שאנחנו זקוקים לו. בהמשך, בסוף פסוק 3, הוא אומר לנו, בא משיח. כלומר, המקור לכל הברכות השמימיות הוא אכן המשיח. זו הפעם הראשונה באיגרת הזו שהוא משתמש בביטוי במשיח. אלא שכפי שעוד נראה, זה בהחלט לא הפעם האחרונה. כמשיחים, אנחנו לא רק מקבלים סליחת חטאים. אלוהים לא רק נותן לנו לב חדש וחיים חדשים ותקווה חדשה. לא רק נותן לנו ישועה נצחית, אלא שאנחנו במשיח. אנחנו מאוחדים במשיח ברוח, כך שכל מה שהוא השיג למעננו הופכים מיד לשלנו גם כן. לכן שאול מציין שאלוהים כבר בירך אותנו בכל הברכות השמימיות. במשיח זה הרבה יותר מאנחנו. כלומר, הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים או מסוגלים לעשות בכוחות של עצמנו. ובמשיח זה לא אומר, כמו שלפעמים קורה, שבא מישהו לבקר אותנו, מביא לנו הרבה מאוד מתנות, ואחרי זמן מה הוא חוזר או הולך למקום שמאין שבא. לא כך במשיח. את הברכות השמימיות הוא לא רק שנתן לנו, אלא שהוא גם איתנו. ולכן ביוחנן, אחרי שהוא מבטיח לתלמידים שלו, כשהיה להם קשה, אחרי ששמעו שהוא עומד לעזוב אותם, שהוא מנסה לנחם אותם ואומר לנו, ואומר להם שהוא ישלח להם את רוח הקודש, בהמשך, ביוחנן י' בפסוקים 18 ו-19, הוא ממשיך ואומר, לא אעזוב אתכם יתומים, אבוא אליכם, עוד מעט והעולם לא יוסיף לראותנו, יראותני, אבל אתם תראוני שכן אני חי וגם אתם תחיו. ואם לא די בכך, בהמשך בפסוק 23 של אותו פרק יוחנן י' הוא מוסיף ואומר להם, מי שאוהב אותי ישמור את דבריי ואבי יאהוב אותו, גם נבוא אליו ונשכון אצלו. כלומר, המשיח לא רק נותן לנו מתנות, הוא בא והוא שוכן בנו, אצלנו. אנחנו במשיח והמשיח הוא בנו. אלוהים שוכן בנו, לכן אנחנו מקדש של אלוהים חיים. האם אנחנו קולטים שבכל רגע, בכל מקום, אלוהים נמצא איתנו ובנו. כאשר אנחנו חושבים על כל מיני מחשבות, כאשר אנחנו מביטים בכל מיני אתרים או תמונות או דברים כאלה או אחרים, אלוהים שם ובמרכאות או לא במרכאות, הוא חווה או חווה איתנו את הכל. האם אנחנו מודעים לזה? אני מודה שלא תמיד אני מודע או לא חושב כך. לא תמיד אני חושב שאלוהים איתי רואה וחווה את כל מה שאני חושב ועושה. אבל זה המשמעות להיות במשיח. אנחנו אכן גוף המשיח. השק הפתוח שאלוהים נותן לנו ניתן לקדושים בלבד. אלה אשר במשיח ואלה אשר אלוהים האב בחר אותם בטרם היווסד תבל. וכך שאלוהים בחר אותנו עוד לפני שברא דבר, אומר לנו שלא היה משהו בנו שיכול לגרום לאלוהים לבחור בנו. אני מבין שאנחנו לא אוהבים לשמוע את זה. אני לא אוהב לשמוע את זה. אבל זו האמת. אנחנו לא באים לאלוהים בזכות. לא זכינו לכל הברכות השמימיות בגלל שעשינו מעשה או מעשים טובים, או בגלל שהיינו חכמים או מדהימים, ואלוהים פשוט לא היה יכול שלא לבחור בנו. אם יש לנו ספק בכך, אז כל מה שעלינו לעשות זה להסתכל פנימה בלב שלנו ובמחשבות שלנו, ואז נבין שאלוהים בחר אותנו אך ורק בגלל אהבתו. זה אכן גם מה שהוא אומר לנו בפסוק הרביעי. וצריך באמת אהבה גדולה ומיוחדת כדי לבחור אחד כמוני. אבל הבחירה היא באהבתו בלבד. איננה כדי שנחיה למען עצמנו. אלא שהוא בחר אותנו להיות לו קדושים ובלי דופי לפניו. זה כבר תהליך. זה תהליך שקורה בזמן שאנחנו חיים וכל עוד שאנחנו חיים בעולם הזה. המלחמה בחטא תלווה אותנו כל החיים, ויהיו נפילות ולפעמים גם קשות. אבל במשיח אנחנו יותר ממנצחים. להיות קדושים ובלי דופי זו מלחמה מתמדת, שאפילו לא נהיה קל יותר עם הזמן או עם הגיל. כי הרי ככל שנגדל בהבנתנו את אלוהים וככל שנתקרב אליו יותר, אז גם נראה לא רק את קדושתו של אלוהים, אלא גם נראה את חוסר הקדושה שלנו עוד יותר. אנחנו זוכרים כאשר ישעיהו ראה את האדון בפרק ו', התגובה הראשונה שלו לא הייתה התפעלות מאלוהים, למרות שבוודאי וללא ספק הייתה שם התפעלות. אבל הדבר הראשון שהוא אומר לנו, הוא אומר, אוי לי, כי נדמתי, כי איש תמה שפתיים אני, ובתוך עם תמה שפתיים אני יושב. כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי. לפטרוס היה תגובה דומה. פטרוס שהיה דייג מנוסה, אפשר לומר, ושקלט מהר מאוד מיהו ישוע, כאשר ישוע אומר לו, תשים את הרשת בצד הזה, וכאשר הסירה מתחילה להתמלות בדגים, הוא מבין, ומיד כשרואה את המשיח, הוא קורא ברך בפני ישוע ואומר בלוקס ה' 8, אומר, אדוני, לך נא ממני, כי איש חוטא אני. לך נא ממני, כי איש חוטא אני. בהמשך, בפסוק 5, נאמר לנו, של אפסים, נאמר לנו שהוא גם יעד אותנו להיות לו לבנים על ידי ישוע המשיח, כחפץ רצונו. יעד כאן הוא באותו מבנה דקדוקי של הפועל בירך בפסוק 3. כלומר, כפי שאלוהים בירך אותנו בעבר, כך גם הוא יעד אותנו בעבר להיות לו לבנים. בני אלוהים אנחנו, לא פחות, בני אלוהים אנחנו. ואם אנחנו מתקשים עם הזהות שלנו, מי אני ומה אני, אז הנה התשובה. אנחנו ילדי אלוהים. האם יש מעמד יותר חשוב בעולם הזה מאשר להיות ילדי אלוהים או להיקרא ילדי אלוהים? יש לנו בהחלט אזרחות בשמיים. גם אם אנחנו ישראלים או אמריקאים או כל אזרחות אחר. לא איבדנו ואין צורך לאבד את הזהות היהודית או הרוסית או כל זהות אחרת שאלוהים העניק לנו. גם לא איבדנו את האזרחות הישראלית שלנו. אבל במשיח יש לנו מעמד של בנים. אזרחי מלכות האלוהים אנחנו. זו ממלכה אמיתית. לא מה שאנשים בונים להם כאן או חושבים שבונים עלי אדמות. אנחנו בנים ובנות לאלוהים. זו הזכות שלנו וזו כתובה בתעודת הזהות שלנו שאף שר פנים אינו יכול למחוק או להסיר את המעמד שלנו. לסיכום, במשיח יש לנו הכל. מי שיש לו את הבן, יש לו את הכל. ומי שאין לו, אין לו כלום. אלוהים האב בחסדו הרב רקם תוכנית ישועה עוד לפני בריאת העולם. בתוכנית הזו הוא בחר לנו, הוא בחר לעצמו עם אשר הוא נתן אותם כמתנה ונחלה לבנו. אלוהים הבן בא לעולם בדמות האדם ומת וקם מהמתים על מנת להושיע את העם שאלוהים האב נתן לו. המשיח לא רק שמת עבורם, אלא הוא שומר ומגן עליהם עד שהוא יביא אותם ויביא אותנו לאלוהים האב. והוא לא יאבד אף אחד שאלוהים נתן לו. ואלוהים הרוח הוא העירבון והחותם שאכן אני ואנו שייכים למשיח. והוא מיישם את הישועה שלנו כל עוד אנחנו חיים כאן. כחלק מהתוכנית הנפלאה הזאת, אנחנו המשיחים זכינו לכל מה שדרוש לנו לחיים ולחסידות כבר עכשיו. וכעת עלינו לחיות כבני אלוהים עם תקווה גדולה שיום אחד נזכה גם לראות את אבינו שבשמיים ואת מושיענו ולחיות איתם כמנצחים לנצח הנצחים. אבל בוודאי שיש גם כאלה בתוכנו שיושבים כאן, שאינם יודעים את המשיח כמושיע האישי שלהם. לכן אינכם יכולים להבין עד כמה זה נפלא להיות משיחי. אינכם יכולים להבין את העומק והגודל והרוחב של אהבה של אלוהים. אז יש גם עבורכם חדשות טובות מאוד. המשיח בא כדי לתת לכם חיים, כדי להוציא אותך או אותך מהחושך ומהבדידות שלך אל האור הנצחי שלו. האמן בו וחזור בתשובה אליו, ותזכה לכל הטוב שרק אלוהים יכול להעניק לך. וכך גם לא תזכה לזעמו ולמשפטו של אלוהים. בוא נתפלל.